ערב טוב, אנחנו נתחיל היום למעשה לסגור חלק ראשון מכל מה שלמדנו עד היום, ואני מתנצל שאין דפים כמו שאמרתי. אז אנחנו נלמד מתוך הספר, נשתדל ככה לתת לתחושה של שותפות יותר, כי כשאין דפים אז קשה יותר. אנחנו הולכים היום לדבר על סוד, סודות הבריאה. אם עד עכשיו דיברנו על יצירת האדם ואשתו והתובנות שיש לנו מהם, הגמרא במסכת סוטה אומרת, אמר רבי יהודה אמר רב, 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני. למעשה, מי שרחוק מהשקפת עולם התורה, הדברים האלה של רבי יהודה מעוררים תמיהה במקרה הטוב, במקרה היותר קיצוני, אפילו מעוררים גיחוך. מה פירוש? איך זה יכול להיות? ש-40 יום לפני שוולד נוצר, כבר מכריזים מי תהיה בת זוגו. אחד הדברים המרכזיים בחיים זה בחירת בת זוג. והאדם בחייו רגיל לכוחי ועוצם ידי. איך זה יכול להיות שהוא לא בוחר? רוב ההזמנות לחתונות שאנחנו מכירים, אנחנו כותבים שמה, החתן המהולל וכולי, עם בחירת ליבו, עין בית למד. יש כאלה שכותבים עין בית גימל, אם הם בני אותו גיל, עם בת גילו. כלומר, האדם הוא הבוחר.
זה לא שמחה גם?
מה?
בת גילו זה לא גם בת שמחתו?
בסדר, זה כבר פירושים, אבל זה, אני מדבר על מה שכתוב כרגע, בפשוט שמדפיסים, אז כותבים או עין בית למד או עין בית גימל. כלומר, אני בחרתי. עם בחירת ליבי, אני הבוחר. לבוא ולהגיד לאדם שהוא לא בחר פה כלום, זה באמת לא פשוט. מי שרחוק מקיום התורה והאמת התמונה בתורה, מסתכל על דברי רבי יהודה בשם רב, אומר, עזוב בחייך, מה, אני בחרתי, אני יצאתי, אני בדקתי, אנחנו דיברנו, אנחנו שוחחנו, התייעצנו, והחלטנו, אנחנו בחרנו. חכמים, במטבע הלשון הזו שקבעו במסכת סוטה, ש-40 יום לפני יצירת הוולד יוצאת בת קול וקובעת מי תהיה בת הזוג, למעשה באותם 40 יום אנחנו יודעים שכאשר מתחיל הריון, חז"ל בגמרא אומרים ש-40 יום מתחילת ההריון אדם יכול להתפלל על מינו של העובר. נבקש מהקדוש ברוך הוא. אדם נאמר שיש לו רק בנות, יכול להתפלל שהפעם יזכה לבן זכר. משפחה שיש לה רק בנים, יכולים להתפלל ב-40 יום הראשונים של ההיריון, שנו, שתבוא גם בת. איך אומרים? בת בבית, אור בבית, צריכים אור בבית. זה 40 יום שאפשר להתפלל על מין העובר. לאחר 40 יום זה נגמר. אין יותר אפשרות להשפיע בתפילה. ולמעשה, בעת ובעונה אחת, במועד יצירת הוולד, במקביל מתבצעות שתי יצירות. אחת, יצירת הוולד עצמו, אם זה זכר או נקבה. במקביל, החלק השני, במקום אחר. אצל אמא אחרת נוצר או הזכר או הנקבה, תלוי מה יש בשתי משפחות שונות. כלומר, למעשה באותם 40 יום, זה 40 יום שלפני יצירת הוולד, ותוך כדי יצירת הוולד, 40 יום הללו, למעשה יש שתי יצירות. כמו שאמרנו, מה יהיה מן העובר ומי תהיה בת הזוג. צריך להביא את אור החיים כדי להבין את הדברים. אור החיים הקדוש אומר, אצל בני לוי, לאחר חטא העגל, נאמר, והרגו איש את אחיו ואיש את קרובו. כך כתוב בפסוק. אומר אור החיים הקדוש, צריך להבין למה כתוב ואיש את קרובו, אחר שהוא כבר אמר איש את אחיו. הרי אח זה הכי קרוב שיש. אז למה התורה צריכה להכפיל במילים ולומר שמורגים איש את אחיו ואיש את קרובו? איש את אחיו זה הדבר הכי קרוב, כל שכן קרוב. לכן, מסביר אור החיים הקדוש ואומר, שישנה אפשרות במציאות, שיש כמה אחים, שהדעות שלהם רחוקים זה מזה, ואם אנשים אחרים לא קרובים, הם אוהבים אותם אהבת נפש. ואנחנו רואים את זה במציאות. יש אחים שהם אחים ביולוגיים, אבל ביניהם היחסים לא מי יודע מה, ולעומת זאת יש להם ידידים שיש להם אהבת נפש שלהם. ואנחנו עומדים ואומרים, רגע, מה קורה פה? לכאורה, דווקא אצל האחים היה צריך להיות קרבת נפש גדולה, כי הם אחים ביולוגיים לאבא ואימא, למה יש ביניהם ריחוק? ולעומת זאת, אנחנו מוצאים...
ערב טוב.
ערב טוב.
רצינו לדעת אם יש איזה שלושה אנשים להשלים שם את המניין בשביל לעשות ברכת בית.
ובכל זאת אנחנו רואים שהם קרובים יותר אל החברים ולא אל האחים. אומר החיים הקדוש, זה בגלל שמשורש הנשמות שקרובים בשורשם ונמשכים בריחוק מולידם. כלומר, הוא מגלה לנו פה החיים הקדוש דבר נפלא. הוא אומר, ישנם נשמות שהן נשמות שהן קרובות מאוד, אלא שהם נולדים בריחוק, זה אצל אם אחת וזה אצל אם שנייה, ובהכרח זה שיש להם אחים ביולוגיים זה לא בהכרח אותו מקור של נשמות. והנשמה הקרובה אליהם נמצאת אצל חבר ולא אצל האח. אז נכון שמבחינה ביולוגית הם קרובים, הם אחים, אבל הם קרובים רגשית, נשמתית, רוחנית אל מישהו אחר שלאו דווקא יש לו קשר ביולוגי. כלומר, לכן אצל בני לוי נאמר והרגו איש את אחיו, הכוונה אח ביולוגי, ואיש את קרובו זה אח בנשמה, אח בקרבה הנשמתית. דברים מדהימים. מזה נעבור לסיפור מעניין שהגמרא במסכת מועד קטן מביאה. הגמרא מביאה במסכת מועד קטן שרבה, רב בן אדם אחד, שהתפלל, כנראה היה רווק, והתפלל על בת זוגו. ואמר בתפילה, קדוש ברוך הוא תשמע, תזמן לי את פלונית, אני רוצה להתחתן עם פלונית. שמע את זה רב ואמר לו, מה זה? ככה לא מבקשים. ככה לא מתפללים. למה? משום שאם היא שלך, היא חזיה לך, כלומר, אם היא שלך בשורשך, אז היא לא הולכת ממך, היא תבוא אליך. אז אתה לא צריך להתפלל כך. ואם לא, אז כפרת בקדוש ברוך הוא. למה כפרת בקדוש ברוך הוא? כי היא לא תהיה שלך, וממילא אתה תכפור באשם. אז אותו אחד הפסיק להתפלל ככה, ואמר משהו אחר, שינה את התפילה, אמר ככה, או שאני אמות לפניה, או שהיא תמות לפניי. העיקר שאני לא אראה אותה מתחתנת עם מישהו אחר, כי אני רוצה אותה. אמר לו, אני לא אמרתי לך לא להתפלל בסגנון הזה. כי אתה צריך להבין, אם היא השורש שלך, היא תגיע אליך. אם היא לא שורש שלך, לא יעזור שום דבר. אז אל תתפלל שום תפילה בכיוון הזה. אומרת הגמרא שמה, שלומדים את זה גם מן התורה, גם מן הנביאים וגם מן הכתובים. מן התורה אצל רבקה כתוב, כאשר בתואל אומר, נו, מה השם ישאל לאיש, מה אני יכול לעשות? כן? שהקדוש ברוך הוא זימן את רבקה ליצחק, לא יכול למנוע. כך כתוב, ויען לבן ובתואל ויאמר מהשם יצא הדבר. זהו. מן הנביאים, אצל שמשון, כאשר שמשון מבקש דווקא את בת פלישתים, אז כתוב בפסוק, ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא. זהו, ככה גזר הקדוש ברוך הוא. מן הכתובים, דכתיב, אצל שלמה המלך, בית והון נחלת אבות, זה ירושה, אדם יורש, אבל מהשם אישה משכלת. זהו, זה מקבלים מהקדוש ברוך. כלומר, מה שאומר רבה לאותו אדם, אם היא ראויה לך, כלומר אם היא החלק שלך, השורשי, המהותי שלך, לא צריך להתפלל, היא לא תלך ממך. ואם היא לא חלקך, אז התפילה שלך היא תפילת שווא, היא כפירה. ולכן זה דומה לאדם שמתפלל על דבר שלא ייתכן. כמו שבן אדם לדוגמה יראה ילד של מישהו, והוא יגיד, תשמע, מה זה ילד? פרח. ריבונו של עולם, שהילד הזה יהיה שלי. זה יהיה אפשר, זה לא שלך, זה כבר מישהו אחר, זה יש לו הורים. מה זה יהיה שלך? זה תפילה שאין בכלום, סתם שם מילים בעלמה. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שחז"ל לימדו אותנו במקום אחר, שייתכן ואדם יכול להפסיד את בת זוגו והשלמתו השורשית. והוא התחתן עם אישה שהיא לא בת זוגו. וזה בגלל שהוא קלקל את מעשיו. ואם הוא מקלקל את מעשיו, הוא לא יצליח להשלים את עצמו. והוא יישאר חסר בדמות ובצורה האמיתית שלו. בפרט בצורה הרוחנית. לכן, מותר להלכה לארס אישה בין המצרים. אפילו בימים הללו שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, שלושת השבועות, אפילו בין ראש חודש אב לתשעה באב. אם אדם יש לו אירוסי שעכשיו, הוא מארס. בלי שירה, בלי נגינה, אבל הוא עושה אירוסי. כי אדם יכול להפסיד. שמא יקבלנו אחר ברחמים. מכל מקום, כל זמן שאדם זכאי בדינו, וזוכה בבת זוג הטבעית שורשית שלו, אין כאן סתירה בין מה שאמרנו עכשיו לבין מה שאמר רבא. כי שם אותו בן אדם מתפלל על אישה סתם, סליחה, על אישה מסוימת, שיכול להיות שהיא כבר בת זוג של מישהו אחר, שהזכויות שלו יותר גדולות משלו. לכן אין לו סיכוי שיקחו אותם ממנו כדי לתת לו. הדבר הנוסף שהפריע לרבא, היות שהוא מתפלל על אותה אישה מסוימת, זה סימן שמשהו בחיצוניות שלה מצא חן בעיניו. כי הוא לא מכיר אותה. הוא רק ראה אותה והוא רוצה אותה. לא אני. ואיך אנחנו יודעים שזה רק מעשה חיצוני? שהוא מתפלל עליה שהיא תמות. ובלבד שלא יראה אותה מתחתנת על מישהו אחר. זאת לא הערה אמיתית. זה לא ידיעה אמיתית של מי זאת האישה. אלא הוא לא רוצה שמישהו אחר יזכה בה. כלומר, לא הכיר אותה. אבל מה שאנחנו אמרנו, שהתירו להרס אישה בין המצרים, שמה יקדמנו אחר ברחמים, ולא ידוע לו מי זה האחר. הוא לא יודע. אז האדם ייתכן שהזכויות שלו יותר מרובים מאותו אחר, אלא שהוא יתחנן יותר ויתפלל יותר גם כן על הפלונית, הוא לא יודע מי זאת, על האישה שמגיע לו משמיים, הוא לא יודע מי זאת. לכן הוא מתפלל סתם שהקדוש ברוך הוא יזמין לו את בת זוגו האמיתית בשורש ובמהות, לכן יש כן חשש כזה. שם האדם יקדמנו ברחמים. וככה זה מובן לנו. הדברים האלה של המדרש, אני אקרא את המדרש. יש מדרש רבה בבראשית שאומר כך: ויחר הדברים האלה ויוגד לאברהם למור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. וזה שם יש המשך השושלת, ובתואל ילד את רבקה. אומר המדרש כתיב: חיי בשרים לב מרפא ורקר עצמות קנאה. כך אומר שלמה המלך. מה פירוש? שעד שהוא בער מוריה אברהם אבינו עם יצחק, נתבשר שנולדה זוגתו של בנו. שנאמר, הנה ילדה מלכה. דבר אחר, והיא אחר הדברים האלה, איזה דברים, אחר הרהורי דברים שהיו שם. מי הרהר? מי המהרהר? מי החושב? מי התוהה? זה אברהם. אברהם אומר, אילו מת יצחק, והר המוריה, לא היה מת בלא בנים. עכשיו, שנעשה לו נס, מה אני אעשה? אני אזדרז, כדי שחד ושלום לא יקרה מצב אחר, ולא יהיה לו בנים, לא יהיה המשך. לכן עשיינו מבנות ענר, אשכול, ממרי שהן צדקניות, אני מכיר אותן, חייתי איתן, ראיתי שיש להן בנות טובות, אז אני אקח את יצחק ואשדך מהר כדי שיהיה משברה. וכי אכפת לי מיוחסים? העיקר שיהיה המשך. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך. כבר נולדה בת זוגו של יצחק. הנה ילדה מלכה גמי בלים לנחור אחיך. נולדה בת הזוג, אל תמהר. כלומר, אנחנו רואים בצורה מאוד ציורית, מטאפורה כזו, שאברהם בשעות הקשות שלו, לאחר שהוא עובר את החוויה המאוד מורכבת של אב שעוקד את בנו, מעבר לאהבה הטבעית של אבא לבן, הוא מהרהר מה היה קורה אם באמת העקדה הייתה מתבצעת. ואז, חד ושלום ייפסק ויעקר שורש האלוקי של בני המקום, בנם של הקדוש ברוך הוא. ואולי כדאי להתעלם בנסיבות הללו מלחפש או לחכות לבת זוג השורשית. כי לך תדע מה יהיה, וכי מה אכפת לי מיוחסי. או כמו שאנחנו רגילים לומר בדורות שלנו, עת לעשות על השם, הפרו תורתך. נכון, אבל תשמע, אין ברירה. אין ברירה אחרת לא ישר כלום. לכן אמרו להקדש בחולה, כבר נולדה בת זוג. לכן, ברור לנו הפסוק, מדוע יצחק נושא אישה בגיל כל כך מתקדם. יצחק אבינו התחתן בגיל 40. כך כתוב, ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה. כאן עוד פעם, האור החיים הקדוש אומר, דבר נפלא. הוא אומר, ויצחק בן 40 שנה, למה הוא צריך להודיע מתי הוא התחתן? מה זה משנה לנו בן כמה הוא היה להתחתן? בכל מקרה לא הזמינו אותנו לסעודה. אז מה זה משנה לנו בן כמה? ויקח יצחק את רבקה. למה חשוב לנו שהוא בן 40? מה שלא נהג אצל אברהם. אצל אברהם אנחנו לא יודעים מתי הוא לקח את שרה. יודעים שאשתו קראו לה שרה וזהו. מתי זה היה אנחנו לא יודעים. אלא בא לתת סיבה למה שכתוב ולהסביר את העיכוב של הזמן שהיה יצחק 40 שנה ללא אישה. למה הוא לא לקח אישה עד גיל 40? הרי בנות ענר, אשכול וממרא היו לפניו. הוא היה יחד עם אביו אברהם. 40 שנה הוא גדל ליד בנותיהם, שהיו צדקניות, לפי המדרש. למה הוא לא לוקח אותם? הרי מה, הוא מבטל מצווה פריה וריביה? הרי זו מצווה ראשונה שהאדם הראשון כבר הצטווה עליה. אז איך הוא מבטל אותה? אלא שנאמר אצל יצחק, ויקח יצחק את רבקה, בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. כלומר, לא זה מיוחדת, לא בת זוגו. כלומר, שלפני זה לא הייתה לו בת זוג. לא הייתה לו מציאות של בת זוג. ולכן הוא חיכה. הוא יכול היה לקחת נשים מבנות ענר אשכול ממרא, אבל זה לא הייתה בת הזוג. זה לא הייתה השלמות הרוחנית. זה לא הייתה היא. ולכן הוא לא לוקח. לכן התורה אומרת, מסבירה לנו למה בגיל 40. כי הוא חיכה שתהיה בת זוגו. לכן, בזה מתחדש לנו למעשה יסוד חשוב בסודות הבריאה. יש מציאות פיזית גשמית בעור ובשר בצורת זכר או נקבה. גשמי לגמרי. לא תמיד הצורה הגופנית הזו מלמדת על התוכן והשורש האמיתי. יצחק נולד זכר לכל דבר. אבל לפי אורח החיים העיקר היה חסר. זאת אומרת שלמרות שהוא נולד זכר, בשורש שלו ודמותו הרוחנית של יצחק הוא עדיין לא זכר. הוא זכר בפוטנציאל, אבל הוא לא זכר מלא, שלם. חסרה המהות השורשית, הרוחנית הזכרית. זה מעניין, ככה לפי אורח חיים הקדוש. זו הסיבה מדוע רבקה נולדה כל כך מאוחר. שכל המציאות של יצחק על שני החלקים, זכרי ונקבי, עדיין לא הושלם. מעניין שהזוהר הקדוש כותב שעד העקדה יצחק לא יכול היה להוליד. היה עקר. לא היה בו יכולת הולדה. ורק אחרי העקדה אברהם אבינו נותן בו את כוח ההולדה. ומיד אחרי זה אנחנו מתבשרים שנולדה בת זוגה. כלומר, הוא היה זכר מבחינה פיזית. אבל היה חסר לו את החלק הנקבי, אשתו, בת זוגו. לכן גם במובן הגשמי שלו הוא היה חסר, בלי שהוא הרגיש בזה. ולכן הוא מחכה. לכן הזוהר הקדוש אומר, בבראשית, יש ואישה מזומנת לאדם מסוים, שימו לב, הוא מקדים אחר ונושא אותה, וכשמגיע זמנו של הבעל המקורי, מת הראשון, והיא נשאת לבעלה האמיתי. דוגמה, יש לנו מהתנך, בת שבע ודוד. כך אומר הזוהר הקדוש. בת שבע נישאה לאוריה החיתי. עוד לפני שבכלל דוד היה זכאי לה. אבל ברגע שהגיע זמנו של דוד, שהוא היה חלק נשמתה של בת שבע, והיא הייתה צריכה להיות שלו, אוריה מת. נכון שהנביא גואר בו, על הדרך. איך זה מתבצע? אבל היא הייתה משורש נשמתו, היא הייתה בת זוגו. ולכן היא עוברת אליו. יש עוד דבר שאני רוצה שנעיין בו. אצל לוט אנחנו מוצאים שכשמגיע השחר והם צריכים לעזוב את סדום ועמורה, אז כתוב בפסוק, הוא כמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט למור, קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך נמצאות פן תספק בעוון היום. כך זה בא בפסוק. אומרים חז"ל, אמר רב טוביה ברבי יצחק, שתי מציאות יש שם. רות המואביה ונעמה העמונית, שהם היו מלוט ומבנותיו. אמר רבי יצחק, מצאתי דוד עבדי. מה פירוש מצאתי דוד עבדי? מה זה, זה מציאה? הוא אומר, כן, מצאתי אותו בסדום. כלומר, בסדום נמצא דוד המלך. נכון שהוא עדיין אפילו לא נולד ונשמתו נמצאת למעלה מוכנה, אבל בגוף הוא עדיין לא קיים. לכן, אחד הדברים, שאני לא יודע עד כמה אנשים שקוראים את הפרשה הזו של לוט ובנותיו, מרימים גבה. אבל באמת, אפשר להרים גבה שם. כתוב שם, שכשהיו במערה, אז בת אחת אומרת לשנייה, לך ונשקה תבינו יין. מאיפה יין במערה? הרי כשהם ברחו מסדום, הם ברחו בלי כלום. מה שנקרא, בגדים על העור ולברוח. לא לקחו כלום, מאיפה יש יין במערה? אלא, חז"ל אומרים שנעשה להם מעין דוגמה של העולם הבא, שכתוב על העולם הבא, שיטיפו הערים עסיס, והכוונה יין. מהקיר יצא להם יין, מקירות המערה. אותו דבר אנחנו רואים אצל משה ובני ישראל במואב, מה שקראנו לפני כמה שבתות. שהשם אומר אל משה, אל תצור את מואב ואל תתגר במלחמה. למה? אמר הקדוש ברוך הוא, פרידה טובה. יש לי ליירות המואביה, שיצא ממנה דוד שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירו ותשברות. לכן אמר, אל תתגר במלחמה. הם ניצלו בזכות רות. הרעיון הזה, של מציאות חלקי נשמות, נפשות בשורשים אחרים, שאינם שורשם, אנחנו מוצאים גם על הפסוק, גור אריה יהודה. האדם הראשון, אפשר לדמיין את זה, כעץ, אילן, שהיו תלויים בו הרבה הרבה עלים, אלפים ואין סוף עלים. וכל עלי עלי כזה, זה נשמה של קדושה שיצאו לעולם. ומי היום שבו נוצר העולם, עד כל החיים, כל המהות, כל המציאות של העולם. וכשהאדם הראשון חוטא, חלק הרע שולט. ואז למעשה, בחלק הרע הזה, הוא לוקח בשבי, ויש ממנו שבי. פשוט לוקח עלים, כן? לוקח נשמות. שלמעשה לוקח אותם אליו. ומאז, אותם הנשמות שנמצאות בין הגויים או בתומעה, משתדלים להגיע למקורם, לשורשם בקדושה. והקדוש ברוך הוא, מי שזכה ונשאר בעם ישראל, למעשה יכול למצוא את עצמו שחלק נשמתו נמצא שם, בשבי של התומה. ולכן, האדם במעשיו, או שמצליח להוציא את הקרובים לו, הנשמות הקרובות לו, אל הקדושה, או אם הוא מקלקל, אז הוא משאיר אותם שם. זאת אומרת שלפעמים קורה שיש אדם, שיש לו בת זוג, שהיא בצד של הקדושה, אבל הוא נמצא בצד השני. הוא מחובר אל התומה, והקדושה לא תלך אל התומה. לכן היא תנסה קודם כל למישהו מצד הקדושה. עד שהוא יעשה תשובה ויתקן את עצמו, וממילא היא שייכת לו, היא תגיע אליו. הנכון שבחזל אנחנו ראינו שהראשון מת, אבל אנחנו גם יודעים היום שיש דרכים נוספות, משפחות נפרדות, ויש גירושים, ודברים קורים. אבל כדי לשים את הדברים במקום, יש איזה סיפור אחד שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. יש סיפור ידוע על יהודה ותמר. מעניין גם לראות שכל ההיווצרות של מלכות ישראל, וזה נושא אחר, לא נרחיב עליו פה, כי זה נושא ארוך ועמוק, נוצר באופן מוזר. תחילת מואב זה מאב ובת. מילות וביתו. מזה יש לנו את מואב, רות המואביה ודוד המלך. במקביל, יש לנו את אותו סיפור על יהודה ושלושת בניו, אר עונן ושלה. ששניהם מתים, ושלה קטן, ואומר לתמר, לכי שבי ותריך. כי על פי דין הוא היה צריך לייבם אותה עכשיו. והוא פחד שמא ימות. ועובר תקופה, כמו שמסופר בחז"ל, ושלה כבר גדול, והיום יש שאלה גדולה, דרך אגב, זה סוגיה מסכת יבמות, האם קטן שיש לו מצוות ייבום, אבל הוא עוד הוא קטן, הוא פטור מן המצוות, אז הוא לא יכול לעשות את המצווה, אם היא תחכה לו או לא תחכה לו, הוא פטור מן המצוות. היה קטן, מה היא תחכה עכשיו 10 שנים? יש דיון, סוגיה כזאת בגמרא ביבמות, לא נרחיב. אבל, למעשה, תמר עושה דבר מורכב ומאוד לא פשוט. וכולנו מכירים את הסיפור. אבל כתוב הפסוק ויית אליה מן הדרך. וזה לשים הרבה על המילים. מה זה ויית אליה מן הדרך? כתוב הפסוק ויוגד לתמרי לאמור הנה חמיך עולה תמנת על הגוז צונו. ואז הוא נוטה מן הדרך, כלומר הוא סוטה מהדרך הרגילה שהוא רגיל ללכת בה. כלומר, משהו כופה אותו לעשות דבר שהוא לא רגיל בו. ואז יש דו שיח בינו לבין תמר שהוא לא מצליח לזהות אותה ככלתו. ויאמר מה הערבון אשר אתן לך? ותאמר חותמך ופתילך ומתך אשר בידך ויתן לה ויבוא אליה ותער לו. כתוב בפסוק שם שהיא יושבת בפתח עיניים. אז אומר רבי עמי, חזרנו על כל המקרא, כלומר חזרנו, בדקנו, ולא מצינו מקום ששמו פתח עיניים. איפה זה? רק פה. מה זה המקום המוגדר פתח עיניים? מהו פתח עיניים? מסביר רבי עמי, אלא מלמד שתלתה עיניה בפתח שכל עיניים תלויות בו, כלומר לקדש ברוך הוא, ואמרה, יהי רצון מלפני השם אלוהי שלא יצא מהבית הזה ריקנית. כלומר, אני הולכת לעשות מעשה, אבל זה לא יהיה לחינם. אמר רבי יוחנן, ביקש יהודה לעבור, ראה אותה ורצה להמשיך ללכת, כי זה לא דרכו. יהודה היה קדוש, וזאת קדשה. בלשון סגינו, מה לא ולא? זימן לו הקדוש ברוך הוא מלאך שהוא ממונה על התאווה. אמר לו, יהודה, איך אתה הולך? מאיכן מלאכים עומדים? מאיכן גדולים עומדים? התחיל אצלו לבעור הרהורים ומחשבות של תאווה, ויתלה על הדרך בעל כוחו שלו בטובתו. ואז שואל אותה, מה אתן לך הרמון? ואז אומר רבי חנינה, נתנצה ברוח הקודש ואומרת לו, חותם זה מלכות, פתילים זה סנהדרין, ומתה מלך המשיח. כלומר, כבר אז התקבלה תפילתה, זה פתח עיניים, תלתה עיניה במרום. ואחר מכן שבא ונודע ליהודה, באים ואומרים לו, הנה זנתה תמר קלתך וגם הרתה לזנונים, הרי יוציאו ותשרף. אשת איש, יבמה אם חכה לאיבור מאשת איש. אז לכן אסור לה לעשות שום דבר, והנה היא הרתה לזנונים, תשרף. ואז כשהיא שולחת אליו את שלושת הסימנים, ויקר יהודה, ויומר צדקה ממני. כלומר, הודה שזה ממנו. יצאה בת קול ואמרה, ממני יצאו כיבושים. זה ממני, זה משמיים, לפי שהייתה צנועה בבית חמיה. גזרתי שיצאו ממנה מלאכים, ומשבט יהודה גזרתי להעמיד מלאכים בישראל. כלומר, לכאורה מעשה הכל כך לא צנוע הזה, מתברר כשיא הצניעות שהיה לתמר. מי שמתבונן בדברים הללו, מוצא את עצמו מוטרד. מאוד מוטרד. עד איפה הדברים מגיעים? עד כמה התפיסה שלנו והכרה שלנו רחוקה מהבנת האמת. הרי אנחנו היינו רואים דבר כזה, היינו רואים מה זה צריך להיות. איזה מין התנהג? זאת צנועה? זה צנעה ככה? זה דבר נורא והיום מה שהיא עשתה. תלך לבית הדין, שתתבע אותו לדין תורה, שתעשה כל מיני דברים. אבל ככה לגרום לו. אלא הקדוש ברוך הוא, עליו נאמר, מרבו מעשיך השם, כולם ברוחמה עשית. לכן, על פי העיקרון הזה, נבין את המשל הבא. נוהגים לשיר בחתונות, וכל מיני ניגונים. ענבי הגפן בענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל. אומרת הגמרא במסכת פסחים, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו. לא הכוונה להורים, שיעשות חתונה לילדים. הכוונה לחתן. ואולי ממכור אדם כל מה שיש בלו, וישא בת תלמיד חכם, עכשיו להורים, וישיא ביתו לתלמיד חכם, משל ענבי הגפן בענבי הגפן. דבר נאה ומתקבל. ולא ישא בת עם הארץ, משל ענבי הגפן בענבי הסנה. הסנה יש לו גם כן פירות כאלה כמו ענבים, דבר כעור ואינו מתקבל. כך אומרת הגמרא. כלומר, חז"ל בגמרא המשילו את נשיאת בת הזוג מהשורש והמהות כמו הרכבת מין במינו, גפן בגפן, שאז הפרי יוצא מוצלח ומתקבל. ולא הרכבה של מין הפוך למינו. כאשר אדם נושא אישה שהיא לא בת זוגו האמיתית, זה בדיוק ענבי הגפן בענבי הסנה. והתוצאה בהכרח זה פרי ביאושים, אי אפשר לאכול אותו. שזה דבר קרוב ולא מתקבל, כמו שאומרת הגמרא. דוגמה לזה אנחנו מוצאים במחנה, שבני ישראל במדבר כתוב, ויצא בן האישה הישראלית והוא בן איש מצרי בתור בן ישראל. כלומר, אבא גוי, אמא יהודיה, ילד יהודי על פי הלכה. אבל משהו פגום, זה לא בן זוגך. וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי ישרים, ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל. השתמש בשם, קילל בשם. והביאו אותה אל משה, בשם אמו שלומית בדברי למתלה. אומרים חז"ל, איך זה נהיה? מה קרה שם? אלא שבא לגור עם בני דן, רצה מה שנקרא להקים את ההתנחלות שלו ליד השבט שלו, של אמא שלו, אמרו לו, לך מפה. אתה לא שייך לנו, לשבטים זה אבא. כל שבט ושבט דחפו אותו, אתה לא איתנו. אמר להם, אבל אני מבנות דן. אמרו לו, כתוב איש על דגלו באותות לבית אבותם. אתה לא איתנו. נכנס לבית דינו של משה ויצא חייו. כלומר, אתה לא יכול להיות איתם. ויצא וגידף. כלומר, למה אם ככה נזכר גם שמה? של האישה, אלא רבי יצחק אומר שהביאה דבר על בנה למטה דן, גרמה שלשבט דן יצא ילד כזה, גנאי לו, גנאי לאמו, גנאי למשפחתו, גנאי לשבטו. כלומר, כולם מתביישים בו. דוגמה מאוד קיצונית לבת זוג שאינה מתאימה, אנחנו מוצאים בפרשת בן סורר ומורה. כאשר האדם רואה בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה ולקחת לך לאישה. בסופו של דבר, אנחנו יודעים מה קורה. שאותו ילד הולך, והופך להיות בן סורר ומורה. לכן, מכל הדברים הללו אנחנו מבינים, שבכל העניין של הזיווג, ישנה מציאות מורכבת של עומק סוד הבריאה. האדם זוכה לאשתו בת זוגו האמיתית כפי מעשיו, ברוב המקרים, ברוב רובם של המקרים, האישה שאדם לוקח לחופה ומדבר על פי ערכים של תורה ומצוות, אנשים שגדלים בתוך עולם התורה, אז הם גם נבנים נכון. הם נבנים בצמוד לחז"ל. נכון שכל אחד נמצא בבית אחר, כמו שראינו אצל הלווים, איש את אחיו ואיש את קרובו. יש חצי חלק מהנשמה אצל משפחת פלונית, והחצי השני זה משפחה אלמונית. אבל שניהם גדלים בעולם התורה. אז בוודאי שלכל אחד מהם יש את הזכויות להיות מחוברים אחד לשני באמת, במהות, שכל אחד מוצא את בת זוגו. לכן האדם, כשהוא מתפלל על בת זוגו, הוא צריך להבין שהוא צריך להתפלל על עצמו, שהוא יהיה זכאי שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכוח לקיים תורה ומצוות ולהיות זכאי, כדי שהוא לא יפספס את בת זוגו, שמא יקלמנו אחר. ולכן ממילא האדם במשך חייו צריך להתפלל לפני שהוא מתחתן, וגם אחר כך, תכף נראה מה, לפני שהוא מתחתן הוא צריך להתפלל שהוא לא יפספס את בת זוגו בשל מעשיו, כי אמרנו שהאישה היא הרוחנית, היא זאת ששומרת ומשמרת שאדם ילך בדרך השם. אז הוא צריך להתפלל שהוא יהיה זכאי ומתאים לבת הזוג שנמצאת אצל משפחה אחרת, ולאחר שהוא זכה הוא צריך להתפלל או לאבד אותה. הוא צריך להתפלל שהשלום בית שלו בתוך הבית ימשיך על אותו רעיון, שהוא יהיה זכאי לחלק הזה של הנשמה, לאחדות השלמה שבין האיש לבין האישה. לכן, נסכם ונאמר שמקום שראינו עד עכשיו, צריכים להבין עד כמה גדולה האחריות ועד כמה גדולים הסיכויים והסיכונים שבני זוג נותנים על עצמם. להם, לצאצאיהם, בדבר ארוך מאוד. אם האנשים, אם זוג, לא מחלקלים את מעשיהם בתמונה, ברגשות של קודש, טהרה, וחיבור אל הקדוש ברוך הוא בכל עניין ודבר, הרי הם עלולים להפסיד, אבל לא רק להפסיד את הקשר הזוגי שלהם, אלא להפסיד את כל המהות הפנימית שלהם, כל אחד בפני עצמו ושניהם יחד. כמו שראינו דברי הזוהר הקדוש, שבעולם שם למעלה מתאחדת הנשמה הזו ביחד. כלומר, אם אדם חושב שאם פה הוא ייפטר מהאישה שהוא לא מסתדר איתה, אז ראינו, היא תחזור לו למעלה, אני אגיע אליך, אל תדאג. אם אתה שלי, אני שלך. אנחנו ניפגש. אז עדיף שתעשה את זה כמו שצריך כאן בעולם הזה. סיפר לי איזה מישהו ככה בדיחה, שהיה אדם, שהייתה לו אישה, שעשתה לו את המוות. פשוט את המוות. והוא ככה טוב. החליט שלגרש אותה הוא לא מגרש. אבל להיות בבית הוא לא כל כך בבית. אז הזמן המעט שהיה בא הביתה, אז היא הייתה ממלאת את החסר. של הזמן שהוא לא היה. הלך והתייעץ, מה עושים? אמר לו מישהו, תשמע, יש לי רעיון. תלך לאשתך, ותגיד לה תשמעי, תדעת, אני מודה לך. את עושה לי כל כך טוב, תמשיך. וכשהיא תשאל, מה הטוב שאני עושה לך, אז תגיד לה שבזכות זה, שאת עושה לי את הגיהנום כאן, אני אהיה פטור מגיהנום שם. טוב. הלך אל אשתו, אמר לה תשמעי, חשבתי על כל מה שקורה בינינו, ואני רוצה להודות לך. אמר לו, למה להודות לי? אמר לה, יש לי את הגיהנום פה, אני פטור מגיהנום שם. למחרת, הכל השתנה. זהו. נהיו חייהם מאושרים בעולם. היא כל הזמן מכבדת ואוהבת ועושה הכל בשבילו. הוא אמר, ברוך השם שלא גירשתי אותה. איזה אישה נפלאה יש לי. ככה עוברים הרבה שנים יחד. אחד הפעמים הוא אומר לה כבר שהזכינו. הוא אומר לה, תגיד לי אשתי, מה קרה? תגיד לי, אתה חושב שאני אתן לך ליהנות? שיהיה לך גיהנום שם. זה דרך גם כן ככה. אבל שמעתי על אחד מגדולי ישראל במאה הקודמת, אני לא יודע, לא שמעתי את שמו, שמעתי את הסיפור הזה, בלי השם של אותו אחד, אותו גדול, שבאמת הייתה לו אישה ככה קצת מרירה, והיה לו מאוד קשה. וגם כן, אמר לה, תשמעי, תודה רבה, והיא הפסיקה. אבל שם היה דבר אחר. היא הפסיקה. ומאותו היום שהיא הבינה שבעלה לא מנגד לה, לא נפגע ממנה, אלא מקבל באהבה וסלחן, חייהם השתנו לגמרי. והפכה להיות אישה למופת. שני דברים. דרך אגב, זה גם כן סוגיה ביבמות, שאדם היה מכה את אשתו. כלומר, דברת על אדם שהיה גברא אלימה. ואשתו סבלה נורא. ולא ידעו מה לעשות. אז השכנות אמרו לה, תשמעי, יש לנו בשבילך היום. תגידי לו, למה אתה מרביץ לי? תשאלי אותו, למה הוא מכה אותך? אז הוא אמר, אני חושד בך. שאת הלכת, נסתרתי מישהו. ולכן אני מכה אותך. זאת אומרת, אתה יודע מה, את האמת? נכון. הוא שמע נכון, אמר, יפה מאוד. ידעתי שאני מכה אותך לא על חינם, לבית הדין. הלכו לבית הדין, אמר להם, הנה אשתי אמרה לי שהיא נסתרה. זהו, אני יכול לגרש אותה. זהו, שלום, כי אסורה עליי. שאלו אותה בית הדין, זה נכון? אמר להם, כן. נתן לגן, גירש אותה. זהו. עבר זמן, והתגלגלה עליו השמועה שזה היה עבודה בעיניים. כלומר, השכנות אמרו לה לעשות את זה ככה, כדי שהיא תיפטר ממנו. אמר, רצה להחזיר אותה, הבין שהוא לא היה בסדר. אז זו סוגיה שלמה, האם אדם כזה יכול להחזיר אישה שהוא גירש על הסיבה הזו חזרה? כלומר, אדם צריך לדעת שבמעשיו הוא יכול לפספס או לפני, בגלל שהוא לא פועל נכון, והנשמה, כמו שאמרנו, היא נמצאת במקום הקודש, והוא לא. אז מישהו אחר ייקח אותה, עד שהוא יחזור על מקור הקודש. או שבתור החיים עצמם הוא יפסיד. נכון שיש לו את בת זוגו, אבל במקום להבין את החיבור ביחד, הוא יוצר שבר, הוא יוצר נתק, הוא יוצר הפרדה. אם אנחנו נסכם את הדברים שלנו, כמו שאמרנו, השיעור שלנו היה ברזי הבריאה, בסודות הבריאה. והסוד הגדול צריך להדהד אצל כל אדם ואדם, אצל כל איש ואישה, ש-40 יום לפני יצירת הוולד כבר הוכרז בשמיים שהם יהיו בני זוג. וזה לא איזה מין בחירה שהאדם בחר, ולכן הוא פספס, הוא טעה, הוא לא ידע, הוא לא שקל מספיק, לא. אם אנשים גדלים בעולמה של תורה, אז נכון שכל אחד יש לו את העניינים הפרטיים שלו שהוא צריך לשפר ולתקן. אבל שניהם עשו בסך הכל רצון השם. לכן הם זכאים זה לזו. וכאשר הם נישאים, ולמעשה כמו שראינו אצל יהודה, וכמו שראינו אצל לבן, וכמו שראינו אצל בנות לוט עם אביהם, מהשם ישאל איש. אתם לא בחרתם כלום, למרות שבהזמנה כתבתם מבחירת ליבו. זה משחק הדמיון האנושי. שכוחי בעוצם ידי. לכן צריכים לעשות הכל, ואני אומר הכל, כדי לשמור על החיבור המהותי, רוחני, שורשי, בין איש לאישה. מכאן ברור מה אמר חז"ל, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, כי ברגע שהם זכו להבין שהשכינה ביניהם, אז הם קוראים איש ואישה. אז יש פה דבר אחד, נשמה אחת בשני גופים, שכל עניינם והיו לבשר אחד. שהצאצאים שגדלים בבית כזה, רואים מהו בית נכון, מהו בית אמיתי, איך מדברים, איך מתייחסים, איך מתמודדים עם קשיים. ויש קשיים. יש עליות ויש מורדות. אבל הילדים, רבותיי, אל תשכחו, הם קולטים כל דבר מגיל יום. בגיל יום הם לא יגידו כלום. אבל בגיל 14-15 לפעמים גם יגידו כמה מילים. מה קורה פה? אבא, אמא, מה קרה לכם? ואם זה כבר חוזר על עצמו, אז הילדים ירשו לעצמם להגיד להורים, אבא, אמא, מה זה? כי זה מפריע. זה כואב. זה מבלבל את הילד. סיפר לי פה מקודם, אחד המפעלים ככה יצאנו מבית הכנסת, אז הוא סיפר לי שהוא ראה איזה בדיחה בצרפתי, שמראים אבא כזה גדול, הר אדם, יד הילד הקטן שלו. הוא מרים עליו את היד, רוצה להקות אותו. אז הבן ככה מושיט לו אצבע למעלה, כזה מלמטה, למעלה אצבע קטנה, הוא אומר לו, אבא אל תשכח, אני צריך לבחור לך באיזה בר תעבוד תהיה. כלומר, בסדר, אתה, אבל יש חשבון. שים לב. איש ואישה זכו, זה אנשים שיודעים בביתם שבידיהם הם יש את הקדושה והשכינה בבית. לכן אמרנו, כל הרווקים שהתפללו, שיהיו זכאים למצוא את שורשם ומהותם האמיתית בפעם הראשונה. זהו. שהתחתנו, עם בן זוגם האמיתי. לאחר מכן צריכים להתפלל בחפליים כדי לא לפספס את האחדות הזו. כי היא קיימת ביד. ובוודאי אדם שעדיין לא ניתן לו משהו יקר ערך, הוא גם לא יכול לאבד אותו, אלא אם כן הוא לא שומר על עצמו. אבל אנחנו נאמר בוודאי שהאדם שנתנו לו כבר לשמור על דבר ערך, הוא מאבד אותו בידיים, שראוי הוא להגדרה של טיפש. ראוי הוא להגדרה של שוטה. כי כבר נתנו לך, אז צריך לשמור עליו מכל משמר. בפרט אני אומר שאנחנו בימים האלה, כל שיעור שאני נותן, אני תמיד בשלושת השבועות הללו מזכיר את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ובין כנסת ישראל, שחזם מדמים אותו לקשר בין איש ואישה, בין חתן וקלה. ואם אנחנו מתקשים לפעמים באירועים כאלה או אחרים בתוך הבית, צריכה להידלק נורה אדומה, נורה של שלושת השבועות. שלושת השבועות הללו, אנחנו מפללים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא ברחמים, שיחזיר את כנסת ישראל, את אמא כנסת ישראל, להיות עם בעלה. שלא יהיה גלות, שלא יהיה פירוד, שלא יהיו גופים נפרדים. כשקורה איזה משבר בדוח היה משפחה, אדם לפני שהוא מגיב בצורה לא טובה, שיראה רגע השלושת השבועות, ימי המצור והחורבן. כי למעשה, במידה ואדם פועל נכון, הוא מביא גאולה לביתו הפרטי. אם לא חס ושלום יש הפוך. היא רצון שכשם שאנחנו נשתדל, לשמור על שלום בבית, כל אחד מהצד שלו ושני הצדדים יחד, על שלמות אחת, כך נזכה שהקדוש ברוך הוא ישיב שכינתו לציון, ויבנה בית מקדשנו, עוד בימינו אלו, ונוכל בתשעה באב, לסיס ולשמוח בחנוכת בית המקדש, בעינינו, אמן ואמן.